שלום וברוכים הבאים לפודמאס, הפודקאסט של רשות המיסים, אני אביטל. לפני כשנה השיקה רשות המיסים את אחת הרפורמות המשמעותיות ביותר שלה בשנים האחרונות, רפורמת בעל עסק זעיר. במסגרת הרפורמה ניתנה לראשונה אפשרות לעסקים עם מחזור של עד 120 אלף שקל, לקבל פטור מהגשת דוח שנתי ולהסתפק בשני דיווחים קצרים ומקוונים בשנה. עשרות אלפים כבר נרשמו לרפורמה הזו, ומצטרף אליי הפעם אל ישיב ממן, האיש שאמון על יישום הרפורמה הזו ברשות המיסים. הוא יספק לנו קצת תובנות מעניינות משנה ראשונה של יישום הרפורמה הזאת, ונזכיר עוד פעם למה משתלם כל כך לעסקים להירשם, ונענה על שאלות שעלו לאורך השנה הראשונה הזאת. הצטרפו אלינו.
תודה רבה.
היי לשיב, hey. מה קורה? ברוך שובך אלינו. בוא נדבר שוב בקצרה על הבעיה שרפורמת בעל עסק זעיר באה לפתור, ואיך היא פותרת אותה.
אז צריך להבין שלפני הרפורמה שבעל עסק זעיר, לא היה הבדל, לא מבחינה מקצועית ולא מבחינה בירוקרטית, בין עסק זעיר לעסק גדול. זה אומר שאם הייתי מחזור של 50 אלף שקלים, עדיין הייתי צריך להגיש דוח שנתי רגיל, עדיין הייתי צריך להגיש הצהרת הון באופן באותו דבר בדיוק כמו בעל עסק מאוד מאוד גדול, ועדיין הייתי צריך לדווח מקדמות אותו דבר, וכל הדברים התנהלו בדיוק אותו דבר. וגם מבחינה מקצועית, האם מותר לי הוצאות רכב, לא מותר לי הוצאות רכב, מותר לי הוצאות ארנונה של הבית, המשרד שלי נחשב חדר, כן מותר, לא מותר, וכל הזמן זה יצר צורך בהבנה מקצועית מאוד מאוד משמעותית והמון התעסקות, ואז משם נולד הרעיון של ללכת לרפורמה שתפשט את התהליך הזה גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה בירוקרטית. ופה חשוב להבדיל שזה שתי תהליכים נפרדים, הצד המקצועי והצד הבירוקרטי, שהם מתחברים לאורך כל הדרך, אבל הם לא חייבים להיות ביחד.
מה הצד הבירוקרטי אני מבין? מה זה הצד המקצועי?
אז בצד המקצועי אמרנו, במקום שצריך להבין בעולם המיסים, אתה מקבל 30% הוצאה כחלף להוצאות שלך בפועל. זה אומר שאתה לא צריך לדרוש הוצאות בהתאם לכל החוקים והתקנות, ולא צריך להכיר מה מותר ומה אסור, והאם כיבודים, והאם מותר לך לעשות את זה או אסור לך לעשות את זה. אתה צריך הדבר היחיד להבין באחוזים. יש לך מחזור של 100,000 שקלים, אתה מקבל 30,000 הוצאה, יש לך מחזור של 50,000 שקלים, אתה מקבל 15,000 שקל הוצאה. וזה הצד המקצועי.
ולא אכפת לנו אפילו אם באמת הוצאת את הדבר הזה, כן? אתה לא צריך להראות לנו קבלות.
לא, צריך להוכיח שהוצאת. אתה כן צריך לשמור את התיעוד של הדברים שקשורים ישירות לעסק, כדי שבאמת אוכל להתנהל בצורה עסקית ושתהיה נתיב ביקורת, אבל אתה לא, בסופו של דבר, גם אם בסופו של דבר ההוצאות שלך בפועל היו 5,000 שקלים, ויש לך מחזור של 100,000 שקלים, אתה זכאי ל-30,000 שקלים הוצאה.
אוקיי.
אתה זכאי ל-30% הוצאה, זה חוקית. זה ממש שינינו, כתבנו פרק שלם בפקודת מס הכנסה, בחוק של מס הכנסה, שמסדיר את הדבר הזה, והוא אמר שאם אתה עומד בקריטריונים, אתה זכאי ל-30% הוצאה, כחלף לכל הסעיפי הוצאה שהפקודה באופן רגיל נותנת. אני סתם ניתן, נגיד, הוצאה מסוימת, פחת. אנשים מסתבכים עם זה, מה שיעור הפחת, האם קניתי עכשיו מצלמה, כן. האם אני מקבל את הכל, נגיד בתור צלם, או קניתי איזה חומר, כן. ציוד מסוים.
אם העסק מספיק גדול, יש לך רואה חשבון שמטפל בכל הדברים האלה, ואתה לא דואג, אבל אם יש לך עסק קטנצ'יק, חבל על
נכון,
על ההוצאה ועל התעסקות עם זה.
גם כן. אם אתה עדיין לא ממשיך לקחת רואה חשבון וזה בסדר, עדיין גם התעסקות מול הרואה חשבון תהיה הרבה יותר פשוטה.
כן.
אתה לא תצטרך לשאול אותו כל הזמן שאלות מה מותר, מה לשמור, מה לעשות. כי הדברים מאוד מאוד פשוטים, אז החיים שלך בתור בעל עסק יהיו מאוד מאוד פשוטים, וזאת המטרה. המטרה היא לעודד אנשים לפתוח עסקים, לעודד אנשים לצמוח, לעודד אנשים להגדיל את ההכנסה שלהם, ושהם ידעו שהם יקבלו מגן מס של 30%, והם לא יצטרכו להתעסק, כן שמרתי, לא שמרתי, כן משתלם, לא משתלם, תעבדו, תצמחו, תתעסקו בעסק שלכם, ותהיו מופתעים. אנשים אומרים עד 120 אלף שקלים, זה לא הרבה עסקים. זה המון עסקים, זה מעל 500,000 בעלי עסקים, כ-50% מהעסקים, אנחנו נדבר על זה בהמשך טיפה יותר לעומק, אבל כ-50% מהעסקים שרשומים ברשת המיסים, הם מתאימים לאופי הזה. זה המון עסקים. אז באמת, המטרה שתצמחו, תגדלו, תתעסקו בעסק, ולא תתעסקו בלהבין מה זה פחת, ואם אני זכאי או לא זכאי, ואיזה טופס אני צריך לצרף כדי להיות זכאי לפחת.
אז בעצם הרפורמה הזו באה ואמרה, עסק שהוא, ההכנסות שלו הם בשנה עד 120 אלף שקל, עושה איזשהו תהליך בירוקרטי קצר, מגדיר את עצמו כבעל עסק זעיר מול רשות המיסים. מאותו רגע הוא לא צריך מול מס הכנסה להראות איזה הוצאות היו לו בפועל, אלא מנקים לו בסוף השנה 30% מהמחזור אוטומטית, והוא עושה פעם בשנה תיאום מס, אם אני לא טועה, כדי שיקבעו לו את שיעור המס, ואז בתחילת השנה שאחרי זה הוא מדווח כמה הוא הרוויח בפועל, מחשבים לו כמה הוא חייב, הכל מקוון, נכון? דרך האינטרנט.
נכון.
הוא משלם מה שהוא חייב, וזהו, הוא לא צריך דוח שנתי, הוא לא
לגמרי,
צריך...
לגמרי, לגמרי, מה שהסברת זה בדיוק התהליך, ואני אסביר רגע, כי הרבה אנשים שיבינו את הרציונל, מה היה הרציונל לאותו תהליך תפעולי. בסופו של דבר, ברגע שפישטנו את הצד המקצועי בצורה כל כך משמעותית, אז אנחנו, מה שהפכנו בתפיסה, הפכנו אותם לכמו שכירים שעובדים בעבודה נוספת.
כן.
אם אני כשכיר עכשיו עובד נגיד ברשות המסים, ואני רוצה לעבוד עכשיו בתור מדריך כושר או לא יודע מה כשכיר, אז אני הולך לרשות המסים, עושה תיאום מס, בתיאום מס אני מכניס את ההכנסות שלי וגם את הזיכויים שלי בצורה מאוד מאוד פשוטה, מערכת מאוד ידידותית, והיא קובעת לי את שיעור המס, לדוגמה 20%, 30%, כמה שהמערכת קובעת. ואז מה שאני עושה זה אני הולך למעסיק והמעסיק לוקח לי ממה שהוא משלם, לדוגמה משלם לי 20,000 שקלים, הוא לוקח לי את המס הזה. אבל איפה הבעיה? פה הבעיה שפה כעצמאי אין לי מעסיק. אז עשינו בדיוק את אותו תהליך, הדבר היחיד שהוספנו זה שבסוף השנה אתה מדווח את המחזור הסופי שלך ומשלם את המס, כי אתה כאילו הופך להיות המעסיק של עצמך.
כן.
אז זה ממש כמו שכיר שעובד בעבודה נוספת, זה אותו רציונל ואותו פשטות, ולגבי הרישום זה פעם אחת בחיי העסק אתה צריך להירשם, זה רק הצרה. אנחנו עושים את כל הבקרות מאחורי הקלעים, אתה בתור אזרח לא מרגיש את זה, אנחנו עושים את הבקרות, אתה רק צריך להציר שאתה רוצה לעבור להיות עסק זעיר, והמערכת כבר בודקת עבורך ומאשרת לך את המעבר, או באופן אוטומטי, או כמה ימים אחרי. פעם אחת.
ואחר כך בשוטף, לאורך השנה תיאום מס, ובשנה שלאחר מכן
דיווח מסכם. רק על המחזור, ועוד כמה שאלות, אבל בעיקר על המחזור, ואני אגיד רגע לגבי הרישום, חשוב לבצע את זה כמה שיותר מוקדם, כי ברגע שאתה נרשם, הרי אנחנו לא יודעים, נרשמת כעסק רגיל, אנחנו לא יודעים אם אתה רוצה להיות עסק זעיר או לא, אם לא ביקשת מאיתנו. ברגע שאתה מבקש מאיתנו את זה, אנחנו משנים מאחורי הקלעים, ולא שולחים הצהרת הון באופן אוטומטי, כמו שעושים בתיק רגיל, אלא נעשה את זה רק במקרים שיעלו חשד. מקדמות אנחנו לא שולחים באופן אוטומטי, ונשלח רק במקרים חריגים מאוד. וזה בדיוק, ואם אתה לא נרשמת, אנחנו לא נדע את זה. ולכן כל מי שמקשיב לנו, חשוב שאם אתה רוצה להיות עסק זעיר, תיכנס, תרשום בגוגל מעבר לבעל עסק זעיר, ובקלות אתה תוכל לעבור להיות בעל עסק זעיר, וזה חשוב לעשות את זה כבר בהתחלה.
אנחנו גם עושים לינק בתיאור של הפרק לדף רישום. אני גם אזכיר בהזדמנות הזו, שאם רוצים לשמוע הסברים קצת יותר מעמיקים ויותר נרחבים לכל התהליכים האלה ברפורמה, איך נרשמים, איך מדווחים, מתי מדווחים, אז יש פרק בפודקאסט שלנו, שאני לא זוכר את מספרו כרגע, אבל נשים לו גם לינק בתיאור הפרק, עם אלישיב, עם מירי סביון, המשנה למנהל רשות המסים, שמסביר את כל הדברים האלה. מתי יצאנו עם זה?
בתחילת דצמבר, שנה 24. שעברה, אנחנו עדיין פחות משנה.
כמה נרשמו?
אנחנו כבר קרוב ל-100,000, מעל 97,000 נרשמים, ממש 100,000 בימים האחרונים, בפחות משנה. יש לנו עוד כמה חודשים עד שנגיע לחגוג את השנה לרפורמה של הבעל עסק זעיר, וזה באמת נתונים מדהימים.
היענות גבוהה.
מאוד גבוהה.
יכולים להגיד כמה דברים על מי הם הנרשמים?
אז כן.
יותר עסקים שהם מאוד מאוד קטנים, או כאלה על גבול ה-120,000, מקצועות מסוימים.
אז גם כמו שאתה אמרת, אז אני אגיד שאנחנו פרסמנו נייר מאוד מעניין על הרפורמה של הבעל עסק זעיר עם המון נתונים, והוא גם באתר האינטרנט, אז גם אותו אפשר אולי לצרף, אבל הנתונים מאוד מאוד מעניינים. דבר ראשון, אנחנו רואים שרובם עם מחזורים מאוד מאוד קטנים, שכמה אלפי שקלים, עד 20,000 שקלים זה רוב, כאילו חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הזאת, וזה הולך וקטן ככל שהמחזור גדל. כ-50% מהם הם גם שכירים, כאילו אנשים שהם עובדים במקום כלשהו ועושים משהו נוסף או משהו קטן, כמו לא יודע, יכול להיות מורה למשהו.
קלענו נכון ברציונל הזה, זה באמת תופעה נרחבת של אנשים שיש להם עבודה, הם שכירים, אבל הם רוצים על הדרך עוד משהו, זה מה שנקרא גיג אקונומי. זאת אומרת,
נכון, 50% ו-50% הם רק עצמאים, ששוב זה מאופיין קצת באוכלוסיות בדרך כלל יותר או צעירות מאוד, אנשים שבתחילת הדרך שעושים רק את זה, או באנשים שכאילו מבוגרים יותר, אבל אנשים שבדרך כלל שבאמת צריכים להכניס הכנסות משמעותיות, אז הם גם שכירים וגם עצמאים, אנחנו רואים את זה ככלי נוסף.
מה הגילאים באמת?
אז אנחנו רואים שמי שאימץ את הרפורמה זה הרבה הרבה יותר צעירים. צעירים כן. אימצו בצורה יותר משמעותית, כנראה גם בגלל שזה מאוד, מאוד מאוד דיגיטלי, אז זה היה נוח יותר, וזה גם משהו שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו, להכווין אולי שנה הבאה יותר את, את השיווק ואת הדברור, גם לא יכול להיות טיפה יותר מבוגרות, אבל הצעירים אימצו את המודל הרבה הרבה יותר, ורווקים גם יותר מאשר נשואים, זה גם נתון מעניין שככה ראינו.
טוב, אם הם צעירים יותר, אז גם יהיו רווקים יותר.
נכון,
כן.
נכון.
ואזורים בארץ?
אז הפילוח היה מאוד מאוד רחב, בפריפריה אימצו את זה מאוד מאוד דומה לשיעור באוכלוסייה כמו במרכז, וזה מתקשר לנתון אחר מאוד מעניין, ש-80% קיבלו בסופו של דבר שיעור מס של אפס. בגלל שהם הם ביקשו את ההכנסה הזאת, החישוב מס על ההכנסה מעסק שלהם הייתה 0%, וזה בגלל שתזכח לדוגמה תושב פריפריה, יש לו הטבות מס מאוד משמעותיות בפריפריה, mm-hmm. יכול להיות גם הורה לילדים, ויש לו את הנקודות זיכוי הבסיסיות, הוא לא מגיע לסף המס. זה רק...
כלומר, 80% מהעסקים שביקשו להירשם להיות עסק זעיר, בסופו של דבר התברר שלא היו חייבים במס, זאת אומרת, אם היו גם מגישים דוח שנתי, לא היה יוצא להם חיוב במס.
נכון, 80%. שתיקח, בוא ניקח רגע ננתח את זה כדי שנבין, מישהו רק עצמאי, אז מדובר על 120, תוריד את הניקוי של ההוצאות, אז,
כן.
אז גם הוא לא מגיע לסף המס בגלל נקודות זיכוי שיש לו, וכך מי שגם שכיר וגם עצמאי, אז חלקם גרים בפריפריה, חלקם יש נגיד נשים חרדיות עם כמות ילדים יחסית גבוהה, אז הם יחסית מתרחקות כן. מסף המס בצורה משמעותית.
אבל זה נתון גם חשוב, כי הוא אומר, אם היה איזשהו חשש שהרפורמה הזאת תפגע בהכנסות המדינה ממיסים, אתה אומר לא. זאת אומרת, זה מדובר בהמון המון עסקים שחסכנו להם המון המון בירוקרטיה, והעלות למדינה היא לא הייתה גבוהה בעצם.
נכון.
אם ככה הם לא משלמים מיסים.
ועוד נתון מאוד מעניין בהקשר הזה, שעשינו בדיקה, גם לפני הרפורמה, אבל פרסמנו את זה אחרי הרפורמה, שבדקה כמה אחוז מאותם עסקים מסך העסקים, 52%, כ-560,000 עסקים מחזור עד 120,000 שקלים, ובדקנו מה המחזור שלהם, מסך המחזורים של עוד כל העסקים במשק שמדווחים, זה פחות מאחוז, זה באזור 0.7% המחזור שלהם. זה אומר ש-52%...
כמה הם אבל באחוזים מכלל התיקים?
52%.
52%. זאת אומרת, 52% מכלל התיקים ברשות המסים מפיקים כמה?
0.7% מהמחזור הכולל של זה, בעצם מנתוני מע"מ. וזה גם מראה לנו עוד משהו שמוריד את החשש, שבאמת יהיה ניצול לרעה ומשמח אותנו ומאפשר לנו ככה באמת לדחוף את הרפורמה, כי באמת אתה מקל מאוד מאוד משמעותית על הבירוקרטיה, ומצד שני אתה באמת, באמת לוקח סיכון בצורה מאוד מבוקרת. ושוב, אנחנו לא מפסידים נתונים, כי את הנתונים על ההכנסות משכר שלהם, מהבנקים, כל הנתונים האלה מאחורי הקלעים, אנחנו אוספים אותם, יש לנו את הנתונים האלה, כן. ואת הנתונים מעסק, שזה מה שהם בעיקר היינו צריכים בדוח השנתי, שזה את אותם שדות לקחנו והכנסנו לתיאום מס ולדיווח השנתי, ולכן...
זאת אומרת, ההבנה שלנו של מה קורה בכלכלה, או מה קורה אצל עסקים, לא נפגע.
לא נפגע, את הדבר היחיד שנפגע זה באמת הנושא של ההוצאות, אבל גם שבדקנו את הנתונים לפני, עשינו פילוח מאוד משמעותי על המון תיקים, ההוצאות שלהם לא באמת היו הוצאות עסקיות, כמו שאנחנו הולכים לחברה גדולה ובודקים אותה. זה המון הוצאות מעורבות,
הדלק,
שהם גם ההוצאות הרכב, שהם גם הוצאות...
כיבוד,
נכון, ודברים שהם מאוד מאוד מעורבבים, אז גם ככה הנתונים שלפני לא היו הכי איכותיים, אז את זה הפסדנו, אבל לעומת זה פישטנו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה נתון שהוא מאוד מאוד מעניין לראות אותו.
ותגיד, 100,000 מתוך, יש לך איזושהי הערכה מה הפוטנציאל?
אז אמרנו שיש באזור ה-560,000 עוסקים ממחזור של עד 120,000 שקלים, אבל צריך להיות הוגנים.
למה אנחנו בעד 120, דרך אגב?
כי בסופו של דבר, אחד, הצמדנו את זה לעוסק פטור במע"מ, שעוסק פטור זה עד 120,000 שקלים.
אבל זה צמוד גם, זאת אומרת, בשנים הבאות התקרה הזאת תתעדכן.
נכון, נכון, ואני אומר שוב, יש פה איזה ניהול סיכונים שכרשות מנהלים, ואנחנו גם משווים את זה בינלאומי, אז בסופו של דבר יש תקרה מסוימת שנותנים כעוסק פטור במע"מ, לא רק בישראל, זה בכל העולם, והעסק הזה, הצמדנו את זה לזה, כדי שבאמת גם יהיה פשוט יותר אנשים מתבלבלים המון תקרות, וגם בגלל שאנחנו חושבים שזה עוסקים הפטורים הרבה יותר קל להם, כי גם במע"מ החיים שהם קלים, אז זה עוד יותר מושך אותם. וששאלת מקודם, מה אתה חושב שבאמת הפוטנציאל שירשמו של ה-100,000, אז צריך להיות רגע יותר מדויקים, כי ה-560,000 זה בעלי עסקים ממחזור עד 120,000 שקלים, אבל לא כולם זכאים לפטור מהגשת דין וחשבון. סתם לדוגמה, אם אשתי יש לה עסק גדול יותר, עם עסק של 300 אלף שקלים, אז הדוח השנתי במדינת ישראל הוא ביחד.
כן.
ולכן גם ככה היא תהיה חייבת בהגשת דוח, אז אני כבר לא אוכל להירשם לרפורמה, כי אשתי חייבת גם ככה
בהגשת דוח. זאת אומרת, הרבה מה-560 האלה לא באמת יירשמו, כי אין להם למה, הם לא מקבלים את
הם לא יכולים להירשם, המערכת תחסום אותם. לדוגמה, אם הבן זוג שלהם יש לו תיק גדול, או לדוגמה, אם יש לי הכנסות מאוד גבוהות, מעל 700 אלף שקלים, אני חייב בהגשת דוח.
כן.
אז זה לא המון,
או לדוגמה, יש לך הוצאות שהן מעל 30%, ואתה יודע שלא משתלם לך לקחת את ה-30%.
נכון, אבל זה מבחינתי חלק מהפוטנציאל, וזה אנשים בסופו של דבר יבחרו, ופה אנחנו כן ראינו היענות מאוד מאוד גבוהה. הרבה אנשים כאילו כן נרשמו, אבל כי כמו שראינו מקודם, אם גם ככה לא מגיעים לסף מס, אז זה מייצר להם סוג של פשטות, ועדיין הם לא נפגעים מזה בצורה של מיסים. אז גם אנשים שדרשו 50% והם לא מגיעים לסף מס, שוב, יש ביטוח לאומי, זה כי אני לא רוצה לייעץ ב-100%, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שאנשים כן מאמצים את זה, וזה כן, כן משתלם.
היו אתגרים לאורך השנה הזאת? בעיות, תקלות, משהו שנתקלנו בו, או שחייב אותנו?
היו לא מעט אתגרים. האתגר הגדול ביותר זה שכמו שדיברנו על זה מקודם, אנחנו נצמדנו לעולם של מע"מ, כי רצינו שלבעל עסק יהיה מאוד מאוד פשוט, כי הוא יודע מה זה מחזור מע"מ, אנחנו לא נכנסים לעניין של סיווגים של מס הכנסה, והוא יודע מה זה התקרה של עסק פטור, וככה הוא נכנס לזה. ופתחנו את זה במהלך המלחמה, ואת הרפורמה בנינו הרבה לפני המלחמה, ומה שקרה שבתקופת המלחמה גם היו תשלומי מילואים מאוד מאוד משמעותיים, וגם הנושא של פיצויים, של קרן הפיצויים, ששילמה פיצויים לעסקים.
כן.
והבעיה שלא שמנו לב אליה בדרך, ועכשיו אנחנו מתקנים אותה, אני עוד שנייה אסביר איך, אז הייתה בעיה שהם לא מוגדרים כמחזור למע"מ. וברגע שהם לא מוגדרים כמחזור למע"מ, הם לא נכנסים לרפורמה של העסק הזעיר, וזה פגע להם ביכולת להתנהל מולנו ברפורמה של העסק הזעיר, ומה שאנחנו עושים...
תחדד יותר איך זה פגע. זאת אומרת, אני עכשיו עסק שיש לו מחזור שנתי בדרך כלל של 100,000 שקל, אבל קיבלתי 50,000 שקל פיצויים מקרן הפיצויים.
בוא ניקח מקרה פשוט יותר. לדוגמה, יש לי מחזור של 50,000 שקלים, וקיבלתי, שזה בערך הנפוצים יותר, וקיבלתי 10,000 שקל מפיצויים.
כן.
אז עכשיו המחזור שלי הוא כעיקרון 60,000 שקלים, אבל מבחינה הגדרתית חוקית המחזור שלי הוא 50,000 שקלים, הוא לא 60,000 שקלים.
אוקיי.
ולכן מבחינה
חוקית... אז למה לא להתנהל כאילו 50,000 ולהתעלם מה-10,000 האלה?
כי אתה צריך לשלם עליהם, ואז אתה חייב להגיש דוח כדי שנחשב עליהם.
במס הכנסה הם כן נחשבים, נכון. אבל במע"מ הם לא נחשבים.
נכון.
זה ההבדל.
נכון.
אוקיי.
ואז אם אני, ואז ה-30% לא חל על ה-10,000 שקלים האלה, כי במצב החוקי הקיים כיום, וגם היכולת שלי לדווח אותם בתוך הדיווח המקוצר, כי כעיקרון אני צריך לדווח רק על המחזור ולא על המחזור.
וגם זה מבלבל פשוט, שאתה לא יודע מה לעשות בעצם.
נכון, ולכן מה שאנחנו עשינו זה מקדמים תקנות ביחד עם שר האוצר שמאוד תומך בזה, ושפרסמנו להערות הציבור ועברו כבר את האישור של משרד המשפטים ומשרד האוצר, ואנחנו ככה בשלבים אחרונים של התהליך, שמה שיעשו זה פשוט הנושא של הפיצויים ייכנס למחזור. אם לדוגמה עכשיו המחזור שלי יהיה 60,000 שקלים.
למחזור במה?
למחזור רק לעניין עסק זעיר. אנחנו לא משנים את חוקי מע"מ. יש לנו סמכות בחקיקה, כי חשבנו שאולי יהיה דברים שלא נקלוט, ששר האוצר רשאי להכניס למחזור לעניין עסק זעיר, הכנסות נוספות, והשתמשנו באותה סמכות, באישור ועדת הכספים כמובן, השתמשנו באותה סמכות, ואנחנו מקווה שוועדת הכספים תאשר את זה מיד אחרי החגים, שהמושב שיתחיל לפעול, ואנחנו נוכל להציע עברות שיסבירו מה בדיוק צריך לעשות. אבל זה היה אתגר מאוד מאוד גדול, שלא צפינו אותו, שבנינו את הרפורמה, והתמודדנו איתו. האתגר הנוסף שיש לנו, שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה שאנשים נרשמים, אבל לא מסיימים את כל התהליך. ופה חשוב להגיד, בלי תיאום מס, אין לי יכולת לדעת מה הנתונים שלך. אני לא יודע אם אתה זכאי להטבות ליישובים, או לא זכאי להטבות ליישובים, אני לא יודע גם מה המחזור הצפוי שלך לאותה שנה. ולכן, מי ששומע אותנו ונרשם כעסק זעיר, תבצעו תיאום מס, כדי שבאמת הנתון יישמר במערכת, ואנחנו לא נצטרך להחזיר אתכם חזרה להיות עסקים רגילים, כי זה מה שנעשה. מי שלא יעשה תיאום מס, יחזור להיות עסק רגיל. אין לנו יכולת לפעול אחרת.
רגע, כשאני בא לעשות תיאום מס, עכשיו נרשמתי להיות, אני שומע עכשיו את הפודקאסט שלנו, זה נשמע לי שווה, ואני הולך ואני מעביר את העסק שלי להיות עסק זעיר. צלחתי את התהליך רישום החד פעמי הזה, עכשיו אני בא ללכת לעשות תיאום מס. תיאום מס שואל אותי מה המחזור של העסק שלך. ואני עכשיו במהלך שנת 2025, או נגיד אני רוצה שנה הבאה ל-2026, השנה רק התחילה, אני לא יודע כמה יהיה המחזור של העסק שלי, איך אני אמור לעשות תיאום מס.
אז אחד, אני מניח שרוב בעלי עסקים יודעים לתת איזה עומדן כלשהו, לכמה מחזור הצפוי שהם צופים באותה שנה, וגם אם מתקשים, לדוגמה בואו ניקח מישהו שהוא רק עצמאי, אז הוא יכול
לסכח... מבין לעסק חדש.
אז אני אגיד, אם אתה רק עצמאי, אז אתה יכול לקחת רף אפילו טיפה יותר גבוה. ההצהרה בתיאום המס היא לא ההצהרה הסופית. מה שקובע בסופו של דבר לעניין ההצהרה...
אבל זה קובע את שיעור המס.
אז נכון, אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אם אתה גם כך בשיעור מס אפס, אתה יכול לקחת טיפה יותר מרווח. כי אם זה שיעור, אם נגיד לדוגמה, ביקשתי 20,000 שקלים ואני בשיעור מס אפס, ואני שם 40,000 שקלים בשיעור מס אפס, זה עדיין בסדר מבחינתנו. תיקח טיפה יותר, כל עוד אתה לא עולה לשיעור מס גבוה יותר. אם אתה עולה לשיעור מס גבוה יותר, מה שאני ממליץ לעשות, זה לבוא ולתקן...
איך יכול הבן אדם לדעת אם הוא עלה לשיעור מס גבוה?
אתה יכול לעשות סימולציה, אתה יכול לקחת, נגיד, לקחת, לעשות בהתחלה, נגיד, אתה צופה 20,000, ולפני שאתה מאשר את הסופית, תשים סכום טיפה יותר גבוה ותבדוק מה קורה. אם אתה עדיין נשאר באותו שיעור מס נמוך של 0, אז תיקח את הרף הגבוה יותר, כי הרווחת, כי אתה תוכל לגדול, ועדיין אתה תשאר...
מה קורה אם אני הרווחתי בפועל יותר ממה שדיווחתי בתיאום מס?
אז המערכת של התיאומי מס קובעת דבר כזה. לדוגמה, ביקשתי 40,000 שקלים.
כן.
המערכת נותנת לך אישור, היא לוקחת ספר מסוים, היא לוקחת על 44,000 שקלים, 10%, והיא קובעת לך, נגיד, שיעור מס, בנקרה הזה יהיה נגיד 10%. היא קובעת מעל 44,000, מעל מה שביקשת, זה קופץ למדרגת מס הבאה. לדוגמה, 21% או 14%, זה תלוי כל אחד במדרגות מס שלו. שהיא מקפיצה אותך למדרגת מס הבאה. ואז אם אתה תעקוף...
זאת אומרת, צריך להיזהר מאוד שלא לדווח מעט מדי בתיאום מס.
נכון.
כי ככל שאתה בפועל הרווחת בעסק משמעותית יותר, ממה שאתה, כלומר, יותר מ10% מעל למה שדיווחת בתיאום מס, אתה קופץ מדרגת מס.
נכון. ולכן ממש מומלץ להיות זהירים, ומצד אחד לא לדווח יותר מדי, מצד אחד לא לדווח פחות מדי.
מה קורה אם דיווחתי מעט מדי? מעט יותר ממה ש...
אז אני אומר, זה תלוי באופי שלך. אם לדוגמה, אני גם ככה בשיעור מס 0, וביקשתי במקום 20, ביקשתי 40, לא קרה כלום, הרווחת. כי זה בשיעור מס 0.
אבל אם דיווחתי 60, ובגלל זה קבעו לי שיעור מס, נגיד, של 21, ועכשיו בפועל הרווחתי 20, אני עדיין אשלם 21?
נכון, ובגלל זה אנחנו ממליצים שאם אתה כן בשיעור מס, וכן לקחת יותר גבוה, בקראת סוף השנה תיכנס
ותתקן את הנמיך. אל תיכנס ותרשום 100, כי אתה אומר אני רק לא לעבור את הסכום, כי זה יקפיץ לך את המדרגה שיקבעו לך, זאת אומרת,
נכון.
המדרגה תהיה גבוהה בהתאם ל-100.
אלא אם כן, אתה נגיד תושב פריפריה, ואז אתה בשיעור מס 0, אז תרשום 100, ואז כן. אין שום בעיה. אבל אם אתה רואה שזה מקפיץ אותך למס גבוה יותר, תדייק את זה בסוף השנה. תיכנס בסוף השנה, באזור אוקטובר,
אפשר לתקן לאורך השנה, זה לא...
נכון, עדיף
לא... שעשו גם שלושה תיאומי מס, זה לא...
נכון, עדיף לא להיכנס ברגע האחרון, כי זה כן כאילו יכול להיות לגלוש לשנה הבאה, ואנשים גם שוכחים.
תיכנס אבל ב-20 לדצמבר נגיד, או משהו כזה.
אפילו בנובמבר, שאתה יודע כבר די בצורה ברורה את המחזור שלך, תיכנס ותדווח, זה הכי מומלץ לעדכן. אבל מה שאני ממליץ לאנשים, תיכנסו ותעשו את התיאום מס כבר עכשיו, ורק אם ישתנה לכם המחזור בצורה משמעותית, תיכנסו ותתקנו. כי אנשים שוכחים, וברגע שהם שוכחים ואני צריך להוציא אותם, כן. הם מאוד כועסים, אבל אין לי מה לעשות עם זה. ברגע שלא עשיתם תיאום מס במהלך השנה, המערכת לא יודעת לסגור את התהליך, ואתם פשוט תהיו חייבים בהגשת דוח ולחזור להיות עסק רגיל. ולכן חשוב
ונציין
מאוד...
ונציין שמי שהיה עסק זעיר וחזר, והמערכת החזירה אותו להיות עסק רגיל, כי הוא לא עשה תיאום מס או לא עשה דיווח בסכם, שאחרי זה שנתיים הוא לא יכול לחזור להיות עסק זעיר, זה נכון?
לא לגמרי מדויק, כי הבקרה היא אם דרשת את הניקוי או לא דרשת את הניקוי, אז מבחינתנו אם המשכת לדרוש את זה בדוח השנתי ונרשמת במהות כעסק זעיר, אני עדיין ניתן לך לחזור, אבל אם אתה בחרת, אני כבר אתייחס לסוגיה שאלת, אבל אם לדוגמה אני הייתי עסק זעיר ב-2024, וב-2025 הייתי עסק זעיר, וב-2026 אני רוצה כבר לדרוש הוצאות רגילות, לא 30%, 50% הוצאות, כי יש לי טיפה יותר הוצאות, אז אני מגיש דוח שנתי רגיל ומסמן שמה שאני לא רוצה להיות בעל עסק זעיר, וברגע שעשיתי את זה אני יוצא לתקופת צינון של אותה שנה של 26 שבחרתי לא להיות עסק זעיר ועוד שנתיים נוספות. הרציונל היה שאנשים לא ישמרו את ההוצאות שלהם ושנה אחת יבקשו את ה-30%, שנה שנייה את ההוצאות בפועל, שנה אחת 30%, שנה שנייה ההוצאות בפועל.
שיסיתו הוצאות
נכון.
בעצם משנה לשנה.
ולכן אתה יוצא לתקופת צינון של אותה שנה שביקשת לא להיות עסק זעיר ושנתיים נוספות. כדי שבאמת יהיה לך איזה סוג של תקופת צינון, ולכן מי שיוצא מהמודל צריך לקחת את זה בחשבון. אבל מבחינתי, אם הוא מגיש את הדוח, זה לא יציאה מהמודל, זה אם הוא לא דורש את ה-30% ודורש יותר 30%, כי זה החשש שלנו. האם אתה מגיש דוח או לא מגיש דוח, זה פחות חשש מבחינתנו, זה יותר בשביל להקל על האזרח, ולכן אני לא מכריח אותך
אבל להגיש בוא דוח. בוא נחדד את הנקודה של הדוח, זאת אומרת, באופן כללי, בעל עסק זהיר פטור מלהגיש דוח שנתי. אם אני רוצה בכל זאת להגיש דוח שנתי כבעל עסק זהיר, אין שום בעיה.
שום בעיה.
נכון? אני רק צריך לסמן ברובריקה, אם אני רוצה להגיש דוח שנתי ולהפסיק להיות בעל עסק זהיר, או שאני רוצה להגיש דוח שנתי ולהישאר בעל עסק זהיר, ושינקו לי את ה-30%.
נכון.
אבל בכל זאת אני מגיש דוח שנתי, מכל, איזה סיבה יכולה להיות שבגללה אני...
כדוגמה, יש לך דברים ששכחת לעשות בתיאום מס, ואתה רוצה לדרוש נקודות זיכוי, שכחת להכניס לשירות פריפריה, תרומות שתרמת שלא דרשת, לדוגמה, בת זוג שלך צריכה להגיש מכל מיני סיבות שהיא צריכה להגיש כן. דוח, אז כל דבר כזה, אתה יכול להגיש דוח, וזה לגיטימי לחלוטין, ואתה... תקבל את זה ותדרוש, או שלדוגמה, תהיית בתיאום מס, שזה קרה במקרים מסוימים שנה שעברה, אנשים שרשמו פשוט סכום מאוד נמוך בתיאום מס, ובפועל המחזור שהם היה יותר גבוה, ואז הם רצו להסדיר את זה דרך הגשת הדוח ולתקן את הדיווח. כי אין אפשרות לתקן את התיאום מס לאחר סתום השנה, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון.
אוקיי, נדבר רגע על הדיווח המסכם, עד מתי מגישים את הדיווח המסכם?
בשנה רגילה זה עד מרץ, עד סוף חודש מרץ. השנה אנחנו הרחנו את זה לא מעט פעמים, במיוחד בגלל מה שדיברנו מקודם על דמי מילואים, דמי לידה ופיצויים.
ושנה ראשונה גם,
אנשים ככה לא ידעו. אבל משנה הבאה אני מקווה שנחזור חזרה למרץ, יכול להיות ששוב תהיה אורכה, אבל לא...
סך הכל דבר מאוד פשוט, נכון? נכנסים בדרך אתר האינטרנט שלנו, כותבים כמה באמת... הרווחת בפועל, מסמנים כמה ויים על כל מיני הצהרות וכולי, וזהו, נכון? מקבלים,
נכון.
מקבלים במקום, אם יש חבות מס, כמה צריך לשלם, נכנסים לקישור מקוון, משלמים, וסיימת את ענייניך עם רשות המסים.
מאוד מאוד פשוט, באמת, השדה חובה היחיד זה המחזור השנתי שצריך להכניס, שאר השדות זה שדות רשות, כי אנחנו מאפשרים לך, נגיד, ניכוי לך מס במקור, הפרשת לפנסיה לקבל את התוות שלך, ואתה עושה המשך, וזהו, הולך לתשלום, ונגמר הכל בלינק, הכל מכוון,
ובוא כבר באותה הזדמנות נדבר על איך זה יהיה באמת למילואימניקים ולאנשים שקיבלו פיצויים, מה הם יעשו?
אז לגבי פיצויים, מה שיהיה, מה שדיברנו מקודם, הם יכניסו את זה למחזור השנתי, אם לדוגמה, עליהם 50,000 ו-10,000, אז הם יכניסו 60,000, וזה פשוט ייכנס לדיווח.
באותו דיווח מסכם, הם יכתבו כמה היה להם, יחד עם הפיצויים.
נכון, יחד עם הפיצויים. לגבי מילואים ודמי לידה, שם לא הכנסנו את זה למחזור, אלא זה יהיה בנפרד, זה יהיה בשדה נפרד. הסיבה שלא הכנסנו את זה למחזור, זה בגלל שברגע שנכניס את זה למחזור, זה יהיה זכאי ב-30% הוצאה, וביטוח לאומי יקבל את זה כסכום נמוך יותר, וזה ביצה ותרנגולת.
זה עושה בלגן לביטוח לאומי.
לא, זה גם משפיע, זה פוגע באזרח, כי האזרח יקבל דמי מילואים ודמי לידה נמוכים יותר בהמשך, כי כאילו ההכנסה שלו המוצרת תהיה נמוכה יותר, ולכן לא רצינו לפגוע באזרח.
זאת אומרת, הדיווח המסכם, הם ייכנסו לדיווח המסכם, יהיה להם קופסה אחת לכתוב מה היה המחזור, עוד קופסה לכתוב כמה הם קיבלו בדמי לידה או דמי מילואים מביטוח לאומי. חוץ על הכפתור, ויעשה להם
את החיפה. תהיה שאלה, האם קיבלת דמי לידה עוד מילואים מביטוח לאומי? כן, לא. סימנת, כן, נפתח לך ריבוע, אתה מכניס את הסכום. וחשוב לדייק, אם ניקו לך מס המקור מביטוח לאומי, גם את זה אתה צריך להכניס, כי אחרת אתה תיפגע. ועוד דבר לדייק, זה רק לדברים שקיבלת כעצמאי. לא דברים שקיבלת יותר נכון, אני לדייק את זה, ישירות מביטוח לאומי. אם קיבלתי את הדמי מילואים שלי מהמעסיק, זה לא רלוונטי,
זה לא רלוונטי,
שכר, לא רלוונטי. זה חידוד חשוב, כי אנשים פתאום מתבלבלים. מה שקיבלתי דרך המעסיק, לא רלוונטי. מה שקיבלתי ישירות מביטוח לאומי, כן רלוונטי.
אוקיי, תודה רבה אלישי, ואנחנו קוראים לכל מי שמאזין לנו, והדברים רלוונטיים עבורו קדימה. יש לכם קישור ברקע של הפרק. לחצו והצטרפו עוד היום. עד כאן פודמס להפעם.
תודה רבה.
יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נועל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד. עד כאן פודמס להפעם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שם תמצאו קישורים לדפים מעניינים מאתר רשות המסים שהוזכרו במהלך הפרק.